הישראלית מקופנהגן בירת דנמרק. אנו משדרים מדי יום ראשון בין השעות 4 ו-6 אחרי הצהריים לפי שעון דנמרק, ושידור חוזר מיד לאחר מכן בין השעות 6 ו-8 בערב. בישראל, המקדימה את דנמרק בשעה, תהיינה שעות הקליטה של השידור בין 5 ל-7 אחרי הצהריים ומ-7-9 בערב. התאריך היום הוא ה-22 בנובמבר שנת 2009, ה' בכסלו תשע"ע. בתוכנית היום שפע של מלל ושירים, ואני מקווה שתהנו. את התוכנית ערך, הכין, מגיש ועל המכשירים אלי כהן. בשבוע שעבר ביקר בדנמרק שר חוץ אביגדור ליברמן, יגאל רום ראיין אותו, הנה הראיון.
ערב טוב לאדוני השר.
ערב טוב.
ותודה שהזמנת אותנו, שנתת לנו את הראיון הזה, שאני מקווה מאוד יהיה גם למאזינים ברדיו המקומי, אולי גם למאזינים בכל ישראל. איך אתה מגדיר את הביקור שלך בדנמרק?
אני חושב שזה היה מוצלח מאוד, הפגישות היו מצוינות, ואני חייב להודות שזה היה הרבה יותר טוב מהצפוי, גם מבחינת האווירה, מבחינת הידידות שכולם הפגינו, וגם תוכן הדברים, ולצערי לא כל התכנים ניתן לדבר ברדיו, כן. אבל בסך הכל זה היה הרבה יותר טוב מהצפוי.
איך אתה מגדיר הצלחה של ביקור כזה?
תראה, היו כל מיני סיכומים ונכונות בכמה נושאים יותר רגישים, פחות רגישים, ואתה יודע, אחרי הניסיון המצטבר של הרבה ביקורים, אתה רואה האווירה, עצם הדיאלוג, ופה גם עם יושב ראש הפרלמנט, גם עם שרת האינטגרציה, גם עם שר המשפטים, שפה שר המשפטים הוא גם ממונה כל שירותי ביטחון בניגוד למה שמקובל להם בארץ.
יש שיתוף פעולה ביניכם לבין הדנים?
וגם עם שר החוץ, שהוא שר החוץ אחד הוותיקים באירופה, מאוד מנוסה, אני חושב שהוא 9 שנים כבר משמש בשר.
ציטטו אותו בצורה מאוד מאוד לא אוהדת לישראל הבוקר בעיתון.
אני לא יודע מה זה ציטטו בעיתונים. אנחנו היינו בפגישה, הפגישה התארכה וחזרתי לעוד פגישה נוספת בארבע עיניים, והייתה שיחה בכל הפרמטרים, כלומר הכניסה שלנו לאיחוד, שדרוג היחסים עם האיחוד באירופה.
הוא טען שזה קשור איכשהו בהפסקת הבנייה בהתנחלויות?
אני חושב שהסברנו היטב את הנושא ההתנחלויות, שזה רק תירוץ, גם בכל הממשלות הקודמות הפלסטינים נהלו מסע ומתן, מעולם לא היו עניין של ההקפאה. ומה שגם יותר חשוב, שגם לפני 67, לפני ששת הימים, לפני שבנינו התנחלות אחת, גם אז בין 48 ל-67 היה אותו מצב של החיכוך, של המתח, של הטרור.
הצרה היא שהאירופים לא מקבלים את הטענה הזאת.
אירופים, תלוי מי.
הדנים מקבלים את זה?
אני חושב שההסבר הזה יתקבל לא רע גם בוועדת החוץ של דנמרק, גם במפגש עם נציגי מפלגות עם יושב ראש פרלמנט. מה שגם יותר חשוב, דיברנו איתם הרבה על השינוי אולי של החוקים הבינלאומיים, במידה רבה הסכימו איתנו
להקל על המלחמה בטרור?
כן, שבזמנו כשהתקבלו אמנות ג'נבה למיניהם על החוקי מלחמה, בעיקר ידעו לא ידעו אחרת, מלחמות בין צבא סדיר לצבא סדיר. היום כשטרור משתמש באוכלוסייה האזרחית כמגן אנושי, שלמעשה בתי ספר, בתי חולים, גני ילדים משמשים כבסיסי טרור לירי על אוכלוסייה האזרחית, אז חייבים להכניס את כל השינויים להתאים לעידן הטרור, שזה האתגר הגדול או האיום הגדול של המאה ה-21 על החברה החופשית.
הרגשת שהם מוכנים להאזין לסוג הזה בדיונים?
קצת להבין את זה אחרת, גם ישיבה ותעלה לדיון בפרלמנט הדני לגבי חיילים הדניים בדרום לבנון, יש לכותם.
כן.
ניסינו לשכנע, אנחנו חושבים שזה חשוב שדווקא כמה שכוחות מייחוד אירופי יבואו לאזור של דרום לבנון. אבל סך הכל, גם בהרבה דברים נוספים, הם הפגינו הרבה הבנה, וחייבים לנהל איתם דיאלוג. דנמרק זה מדינה מאוד פולטנית באזורנו, מעבירה הרבה כספים,
כן.
כסיוע חוץ, כולל לפלסטינים. לנו יש את כמובן את החוב ההיסטורי. דנמרק הייתה בין המדינות הבודדות שהצילו את היהודים, הבריחו את רוב היהודים והצליחו להציל רוב הקהילה היהודית כאן.
זאת אומרת, אתה רואה הבדל בין דנמרק לנורווגיה ושוודיה למשל?
אני חושב שיש הבדל גדול ביחס, בכל הנכונות או פתיחות כלפי הבעיות שלנו.
אז איך מסבירים את ההבדל הזה? למה דווקא שם סגור וכאן פתוח? איך אתה יכול להסביר דבר כזה?
תראה, אני חושב שבדנמרק הרי דבר כמו בנורווגיה, למשל להכריז על שנת קנוט אמסון, בן אדם שהעביר את הפרס נובל שלו
לגבלס
וכתב הספד על מותו של היטלר וכינה אותו לוחם אמיץ למען העתידה של האנושות.
אבל הוא גם סופר גדול, את זה אי אפשר לקחת ממנו.
אי אפשר להפריד בין אישיות פה. אני חושב שכל ניסיון להפריד את זה בין סופר, בין הספרים של האיש לבין איש עצמו, זה בלתי מתקבל על הדעת. אחד שמעביר את הפרס נובל שלו לגבלס וכותב הספד להיטלר, הוא לא יכול להיות מקובל בשום צורה, גם עם כל הכישרון הגדול שלו.
אתה חושב שזה לא יכול היה לקרות בדנמרק?
זה לא יכול לקרות בדנמרק.
או מאמר כמו שהתפרסם באפטנבלדת לא יכול להתפרסם בעיתון השוודי?
אני חושב שבדנמרק הם הכי חזק תלת, הם הבין הבודדים שפרסמו את הקריקטורות על נביא מוחמד ומוכנים לשלם את כל המחיר. פגשתי אותם עיתונאים שפרסמו את זה היום בבוקר, וראיתי שגם בדנמרק הם נאלצים להסתובב עם השמירה הצמודה עד היום, למרות שמאז כבר עברו
4 שנים
מאז הם עדיין מסתובבים עם שמירה צמודה והם מוכנים.
אז הרגשת פה בבית בעצם, כמעט.
אני לא הרגשתי, אני לא יכול להגיד שהרגשתי פה בבית, אבל הרגשתי פה וגיליתי פה הרבה פתיחות, ניסיון להבין.
אפשר לתרגם את זה גם למשהו יותר תכלס, למשהו יותר קונקרטי לדעתך? עם השדרוג של האיחוד האירופי למשל.
לרחתי יש כמה
תמיכה נגיד בדוח גולדסטון,
בדוח גולדסטון הם נמנעו,
אבל העלית את הנושא הזה?
כן, בקריאות הנושא עלה וכתוצאה נקרא גם הסיפור של השינוי והחוקים הבינלאומיים
במלחמה בטרור
ובכל הקשר של מלחמה בטרור במנה שנרה, והייתה מעבירה, היו הרבה אנשים משתתפו בפגישה, אני חושב שאתה אדרה מצוין.
אבל אתה יכול להבין את הגישה האירופית הזאת שרואה את דוח גולדסטון כמשהו שצריך להתייחס אליו בכל הרצינות, שאי אפשר ככה לטטא אותו מתחת לשטיח?
תראה, יש הרבה צדקנות פה ללא ספק באירופה, ואני כל הזמן מנסה להסביר שישראל פה זה לא היה במרכזי, אנחנו רק מטרה בדרך שולית, ומי שראה את ה מסיבת התנאים של הילרי קלינטון בפקיסטן ומפגש שלה עם נשים פקיסטניה, אז כבר רואה שהיד הבא זה פתוחות נאטו באפגניסטן. יש פה ניסיון מפורש של גורמים קיצוניים לנצל את כל היתרונות של החברה החופשית דמוקרטית על מנת להרוס אותן דמוקרטיה. הרי מי הוביל נגדנו כל המהלך של דוח גולדסטון? מי הצביע נגדנו? וזה בהחלט הבירות הדמוקרטיה, כמו צפון קוריאה, כמו זימבבוה, כמו לוב, כמו...
אבל זה אתה לא יכול לומר על גולדסטון, על השופט גולדסטון, אי אפשר לומר על
זה. הוא
יהודי שיש לו אולי כוונות טובות.
אני חושב שאלף זה שיהודי לא אומר שהיו לו כוונות טובות, ולצערי אנחנו מכירים לא מעט יהודים שהובילו הרבה יוזמות אנטי-ישראליות, אנטישמיות, גם מי שיזם את כל החרם האקדמי באנגליה היו יהודים, חלקם גם ישראלים לשעבר.
מחר גם דנים בחרם אקדמי באוניברסיטה בנורווגיה.
כן, אז במקרים רבים לצערי מי שמוביל את זה זה דווקא יהודי לשעבר, זה לא פעם לשעבר. אבל בסופו של דבר בין אם בבסיס זה מדינה ידידותית וגם בין החברים, בין ידידים וחברים בחילוקי דעות, יבנות וחשוב ללבן את כל אותם סוגיות. אני חושב שהתחלנו להסביר את עצמנו הרבה יותר טוב ואני מקווה שגם נצליח גם לשפר. למשל פה הם לא ידעו שצהל בעצמו עשה הרבה תחקירים על כל אותם דברים בלי קשר לגולדסטיין והרבה לפני גולדסטיין. אז יש פה כל מיני דברים שניתן לתקן ועצם הדיאלוג הוא חשוב.
תודה רבה לך.
תודה רבה.
נסיעה טובה להולנד ולישראל.
תודה.
אני נוסע מחר לישראל גם בעצמי.
אנדרי צוויג הוא אמן ישראלי זמר שגר היום בהלסינקי ומשמש גם חזן של הקהילה הקטנה שם והוא הוציא תקליטור שהוא שלח לי לקופנהגן והוא מאפשר לי שימוש חופשי בתקליטור ואני בחרתי בשיר ידיד
ידיד נפש הרחמן ידיד נפש אב הרחמן נשוכב דך אל רצונך
ידיד נפש בביצוע אנדרי צוויג החזן של הקהילה בהלסינקי פינלנד. בשבועות האחרונים זכינו במחאות כפולות ומכופלות להתפרעויות בירושלים על רקע של מעצר אם שהרעיבה את ילדיה ולחרדים יש טענות כמובן, ואז הם, מה הם עושים? הם מציטים פחי השפעה, הם שוברים רמזורים, הם פוצעים שוטרים, מותר להם. על הנושא הזה תדבר איתנו אביטל ביצטום מיוטלנד, וערב טוב לאביטל.
ערב טוב לאלי ולכל המאזינים. הנושא הוא בכלל לא משמח, ואני אתחיל בקשר לנושא הזה על פרסומת שקיימת כיום בארץ מטעם חברת סלקום. הפרסומת מראה חיילים שמשחקים כדורגל ליד גדר ההפרדה, ופתאום הם מקבלים הכדור אף בביתה לצד השני של הפלסטינאים, ופתאום הם מקבלים את הכדור בחזרה, כל פעם הלוך וחזור. כביכול יש תקשורת בין הפלסטינאים לישראלים, יש הרבה רעש על הפרסומת הזאת בארץ, הם אומרים שהיא שקרית, ואני רוצה לדבר, למה הבאתי את הנושא הזה? אני רוצה לדבר על גדר הפרדה וירטואלית בין החילונים ובין החרדים. ואני רוצה לסייג, זה רק חרדים, כי יש הרבה אנשים דתיים, גם בעולם החרדי יש כל מיני חצרות, ולא כולם כל כך קיצוניים, כמו קבוצות מסוימות שממש ממש משתוללות בזמן האחרון, ולא נותנות מנוח לתושבי ירושלים.
את מתכוונת כמובן לנטורי קרתא, למאה השערים, כן. ולתולדות אהרון.
כן, תודה על התיקון. אני אתחיל מזה של על המקרה של האימא עם הילד שהרעיבה אותו, שבעיתונות נכתב שהיה לו, היה לה תסמונת מינכאוזן. אם מישהו לא יודע, זה תסמונת מינכאוזן, זה אדם שאין לו שום בעיה רפואית, אבל הוא פוצע את עצמו כדי לקבל תשומת לב, ולפעמים הוא פוצע או מתעלל בילד שלו. קוראים לזה סינדרום מינכאוזן פרוקסי סינדרום, כאילו באמצעות שליח, ופה זה היה המקרה הזה. עכשיו, אני רוצה להגיד שרשויות הרווחה רצו לקחת את הילד שלה, שהוא בן 3.5 ושקל 7 קילוגרם בסך הכל. היא הרעיבה אותו והיא רצתה תשומת לב. רשויות הרווחה לא לוקחות ילדים כל כך מהר מהמשפחות. הן מדברות איתם עשרות פעמים, נותנות צ'אנס ועוד צ'אנס ועוד צ'אנס, כמו בסוגריים המקרה שקרה פה בדנמרק על הזוג המסומם של האישה הגרנלנדית והגבר הדני שנולד להם ילד מסומם. רשויות הרווחה רצו לקחת להם והם ברחו איתו לצ'כיה, ולא ברור בסוף מה הסיפור איתו, אבל זה רק בסוגריים. אני אומרת, גם פה במקרה של דנמרק רשויות הרווחה הזהירו את הזוג, אתם מסוממים, אתם לא יכולים לטפל בילד. אותו הדבר המקרה בישראל, רשויות הרווחה בבית חולים הדסה הזהירו את האם ואת האב ואת כל המסגרת החברתית שם שהם עומדים לקחת את הילד. ואז בסופו של דבר לקחו אותם למשפט, והם לא מקבלים את הדין האזרחי בארץ, אצלם הכל לפי ההלכה, כאילו שבהלכה כתוב באיזשהו מקום שאמא שמתעללת בילד שלה ישאירו לו אותו. זה מה שמאוד הפריע לי. אתם הולכים והם כאילו עושים את הרשות האזרחית במדינת ישראל למשהו אכזרי ולא הומני. הרי להשאיר את הילד אצל האמא הזאת זה המשהו אכזרי והלא הומני. ואז הם ישר מוצאים את כל אצל החרדים המסגרת החברתית מאוד מאוד מסודרת. זה מתחיל למשל כשאומרים להם בבחירות תלכו להצביע למפלגה מסוימת, הם כולם בלי לשאול שאלות הולכים ומצביעים.
לפעמים מקבלים גם כמה בשביל זה.
יש בזה משהו מאוד אלים. עכשיו אמרו להם, לכו עכשיו תפוצצו את ירושלים בהפגנות ובכל מיני בלגנים, כי הרשות האזרחית רוצה לקחת לאחת מאנשינו את הילד שלה. והם לא בוחלים בשום דבר. לראש עיריית ירושלים נמאס מכל ההתנהגות הזאת, והוא החליט למנוע שירותים מהשערים, שמשם יוצאים כל האנשים הטובים האלה, לא לתת להם, לא לקחת זה ולא לטפל בתאורה ברחובות. אלי, אתה היית פעם במאה שערים? זה משהו זוועתי. אפילו שמקבלים שירותים מהעירייה, העיר, השכונה הזאת כל כך מזוהמת, כל כך מלוכלכת, אני לא מבינה איך הם יכולים לחיות בצורה כזאת. ואז הם התחילו לחוס, מה פתאום יוציאו, יקחו להם את כל השירותים המוניציפליים האלה? בינינו הם גם לא משלמים מיסים, אז לא מגיע להם את זה. אבל זה מחוץ לעסק. אני אומרת, כל ההתנהגות שלהם, שהם לא מקבלים את הדין האזרחי בארץ, ומצד שני רוצים ודורשים לקבל שירותים אזרחיים, זה פשוט דבר שהוא לא יעלה על הדעת. זה פשוט, יש גדר הפרדה בינינו ובינם. לדעתי הם צריכים להקים מדינה קטנה משלהם, ואז תהיה לנו מדינה אחת, שלוש מדינות ושלושה עמים.
היה גם מקרה של, שידוע בהיסטוריה כבדיחה, לא בטוח כמה זה בדיחה, כי עורכי הדין תמיד משחקים עם הרגשות ועם הפלפולים ועם הסעיפים, ואחד שרצח את אבא שלו, הוא טען שהוא יתום.
נכון, זה טוב, זה טוב מאוד, טוב מאוד, כן.
אז אני מודה לאביטל ויצטום, ותמשיכי לחפש נושאים בוערים.
אוקיי, שלום.
כל טוב ולהתראות. אני עכשיו אקדיש שיר לציון ביטון, ידידי, שם השיר, אם את אוהבת אותי, השיר הוא של בועז שרעבי, ואת המילים כתב עמית צח.
אם את עדיין אוהבת אותי, אני אמצע את כל מה שחסר לך. אם את עדיין אוהבת אותי, אני נשבע אהיה כל מה שאין בך. אני אתן במתנה את כל סודות הנשמה, אם את עדיין אוהבת אותי. אביא לך אבנים מהירח, אתן לך עוד צרות מלוויה, מה שתבקשי, מה שרק תרצי, אם את עוד שלי. אם את עדיין אוהבת אותי, אני אמציא מילים שאת תביבי. אם את עדיין רוצה רק אותי, את תמצאי את מה שתחפשי בי. ואם תרגישי עבודה, אני שם לך גם בשתיקה, אם את עדיין אוהבת אותי. אביא לך אבנים מהירח, אתן לך עוד צדות מלוויה, מה שתבקשי, מה שרק תרצי, אם את צרות מלב הים, מה שתבקשי, מה שרק תרצי, אם את עוד עודך שלי. אביא לך אבנים מהירח, אתן לך עוד צרות מלב הים, תבקשי מה שרק תרצי, אם את עוד עודף שלי. אם את עדיין אוהבת אותי, אני אמצע, אני נשבע.
יופי של שיר. אם את אוהבת אותי, שירו של בועז שרעבי למילים של עמיר צח, והשיר הוקדש לציון ביטון בקופנהגן. לפני ימים מספר, ליתר דיוק, ב-11 לנובמבר, מלאו בדיוק 50 שנה להופעתו של הגיליון הראשון של ביטאון הסטודנטים בירושלים, פי האתון. היה לי הכבוד להימנות על צוות המקימים, הייתי הצלם הראשון של העיתון, וגם כתבתי, כמובן. לפני 5 שנים, כשמנעו 45 שנים לפיאטון, השתתפו עמוס גורן, שהיה סגן עורך הראשון של העיתון, ואנוכי, בשידור חי אצל מושיק תימור, ואשמיע לכם עכשיו את אותו השידור.
עכשיו אנחנו רוצים לדבר על העיתון פי האתון, שמציין 40 שנה להופעתו, הוצאתו לאור, וכדי לספר לכם על העיתון הזה, אנחנו נשוחח עם שניים שהיו בעבר קשורים לעיתון. קודם כל, עמוס גורן, שהיה סגן העורך, שבת שלום לך עמוס.
שבת שלום.
ואלי כהן, שבת שלום אלי.
שבת שלום למושיק, אבל טעות קטנה מיידית.
מה?
לא 40 שנה, כי עם 45 שנים.
אתה רואה? מה זה?
ב-11 לנובמבר 59.
או, עכשיו.
הודיע גיליון הראשון.
בבקשה. עמוס, העיתון הזה, מהו ביטאון האוניברסיטה, מהו בדיוק?
העיתון של הסתדרות הסטודנטים של האוניברסיטה העברית. הוא קם כעיתון סטודנטים ראשון בישראל, שממשיך להתקיים עד עצם היום הזה.
כן. ומי כתב שם?
סטודנטים מהאוניברסיטה, מכל המחלקות והפקולטות. הוא קם כתוצאה מרד שהיה בהסתדרות הסטודנטים נגד התאים של המפלגות. קמה קבוצה של סטודנטים שכבשו את ועד הסתדרות הסטודנטים, היו שם רובן מרחב שלמד מזרחנות, יוסי לייבוביץ, הבן שלי.
עמוס כמעט לא נשמע, אולי אפשר להגביר את הקול שלו? אנחנו שומעים אותו טוב. אתה רחוק, אלי.
אני רחוק, כן. דן ביטן והפולטים באוניברסיטה, אני הקטן, למרות שהייתי בשנה א', הצגתי בוועד של הסתדרות הסטודנטים את הפקולטה למשפטים, החליטו להקים עיתון. יגאל אילם, אז יגאל גולדשטיין, התמנה לעורך, ואני לסגנו.
כן, והעיתון הזה הופיע באיזה תדירות?
הופיע, זה היה שבועון, או דו שבועון, אם אני זוכר נכון. זה הופיע לדו
שבועות,
וסיקר את חיי האוניברסיטה, את כל ההתפתחויות, וגם מה שקורה בעיר ירושלים.
רכילות?
זה היה בעצם מקומון גם.
רכילות?
לא, לא, אלה היו דברים שברומו של עולם. כתבנו מאמרים רציניים. אני כתבתי מאמרים, למעשה יכולנו לכתוב על כל מה שעלה על דעתנו.
כן? לא הייתה ועדת ביקורת, צנזורה?
לא, לא, זה היה עיתון חופשי לחלוטין. כתבנו על עולם ומלואו, הגדגים, דברים פילוסופיים. אני כתבתי שם די הרבה, ואימצתי לעצמי שמות מושאלים של כל מיני גנרלים ממלחמת האזרחים בארצות הברית.
ומישהו עלה על זה?
לא הבינו מי זה, מי זה הסטונוול ג'קסון הזה שכותב שם, או אתה יודע, פיקט, ג'נרל פיקט, לא הפריע לאף אחד.
כן. אלי, מה אתה עשית בעיתון?
אני הייתי הצלם הראשון של העיתון, בגיליון הראשון שהופיע ב-11 לנובמבר 50. השער היה סטודנטית לרוקחות בשם אילנה, זה היה צילום שלי כמובן. מרבית הצילומים בכלל בגיליונות הראשונים, בשנים הראשונות היו שלי, אחר כך הצטרף צלם בשם יעקב פישמן. אסור לנו לשכוח שזאת הייתה תקופת ירושלים הקטנה, כלומר ירושלים של מעבר מנדלבאום, של בית צפפה, של בוסררה, של האוניברסיטה בתרסה, כמובן בינן המנהלה בגבעת רם, שהייתה אז המרכז.
להוסיף משהו?
טוב, קודם כל, מי הציע את השם תיאטון? אני לא יודע אם עמוס זוכר, אבל זה היה לייבוביץ', פרופסור לייבוביץ'. הוא אמר משהו עם שלושה דברים יש. יש תיאטון...
אנחנו הלכנו לביתו של פרופסור ישראל לייבוביץ', רציתי שהוא יציע לנו את שם העיתון. הוא פתח את התלמוד ומצא שכמה וכמה דברים נבראו בערב שבת או משהו כזה, אחד מהם זה פי האתון. מאחר שהחמור הוא סמלם של חמור נושא ספרים, הוא סמלם של הסטודנטים באירופה, הוא קישר את שני הדברים האלה, וככה נולד השם, פי האתון.
יפה. הוא עורר פעם איזה מהומות או משהו מעין זה? או שהוא היה עיתון כזה שקט ונחמד?
היו לו נושאים שנויים במחלוקת. העיתון עשה הרבה רעש. קודם כל, עצם הייסוד שלו כעיתון סטודנטים באותה תקופה שמרנית עשה המון רעש. קראו את זה בהרחבה בתקשורת של אותה תקופה. אני זוכר למשל שעבדתי בסידור העיתון בדפוס כהן ברחוב הגריבה, והנה הופיעו אצלי כתבים מכובדים ביותר מכל ישראל דאז, איזה היה חגי פינסקר או מישהו כזה, מלווה במהנדס הראשי של התחנה, והם באו עם איזה מכונת הקלטה ענקית שמשתמשים בבוסטבה, והם ראינו אותי הקטן על העיתון. העיתון עסק בדפי החדשות שלו בעיקר בסערות הסתדרות הסטודנטים, הקונפליקטים עם האוניברסיטה, אבל מאחר שגם היינו עיתונאים שסיקרו את ירושלים, אני ישבתי עם אלי כהן על הווספה שלו, והיינו רצים לכל מקום לאורך הקו העירוני שבו היו תקריות גבול, יריות, בעיות עם הירדנים, כל מיני מסוג הזה, וככה עסקנו בעיתונאות שטח אמיתי.
חברים יקרים, אני נאלץ פה לסיים כי הפרסומת זמנה היא.
זהו, וזה הסיפור על פי האתון, אבל הסיפור לא נגמר. והנה שירו היפה של יואל ולבה, הורה הרים.
גבוהה סער בהר לסדות תבואה לשיר עם האופצה מבה על בהר יושב אורת מאורי גל לסורי אף יש מיגור לי אין לי בעיר את הער סורי על הרים עשות קציר אורת המשיר אורת פרים פרים פתחו השערים ולט לא תעצור אור הליל, אור ההרים אור הפרים הרים פתחו השערים בלט לא תעצור אל המור
ליל עדיין על נרים קודרים
כך עולה היא אור הפרים כך עולה היא כך עוד השערים אור הליל, אור ההרים יגור לי אין לי בעיר אין כרף סורי על הרים בסנת קציר הורד הבן אישיר הורד הרים הרים פתחו השערים אלת לא תעצור אל נעבור
תהיל הליל על נעלים קודרים
כך עולה היא הורד הרים
שירו היפה של יואל ולבה, מילים נתן אלתרמן ועיבוד גיל אלדמה. ועוד שיר יפה וידוע של יואל ולבה, שיר הספנים בביצוע שלמה ארצי והמילים נתן אלתרמן.
לדרך ספן הים לפניך הרוח על המים כאן אם לא יבגוד ליבך עד נצח לא יבגוד בך הים עוגן הרם הגת אבן עוגן הרם ופתח, ופתח, בשיר הספנים הלכה ספינתי בלילה כחול הובילה אותי לים הגדול הים הוא רחב, גלים וענן הדרך עוד רב, רב, רב על הספן סופות כבר היו ושבע תחזורנה אתה על המשמרת כאן אמיץ היה וזכורנה כי את האמיצים אוהב הים עוגן הרם הגה כוון עוגן הרם ופתח, ופתח, בשיר הספנים הלכה ספינתי בלילה כחול הובילה אותי לים הגדול הים הוא רחב, גלים וענן הדרך עוד רב, רב, רב על הספה על הספה
שלמה ארצי ביצע את השיר היפה, שיר הספנים, של יואל ולבה ונתן אלתרמן. היום האינטרנט זה חלק מהחיים של כמעט כל אחד מאיתנו. הטלפון היה עד לפני זמן לא רב יקר ביותר לחוץ לארץ. אחר כך התחילו לבוא כל מיני חברות שדרכן דרך ארצות הברית ודרך מספרי קוד ו... בכל מיני אמצעים אפשר היה לטלפן והמחירים התחילו לרדת ומ-10 קרונות בדקה לישראל למשל זה ירד ל-5 קרונות אחר כך ל-2.5 קרונות ואחר כך הגיעו הכרטיסים היותר זולים עוד יותר זולים וזה הגיע עד ל-80 אירו לדקה אבל הפלאים ממשיכים לתקוף אותנו לפני 3 שנים חברו שני צעירים דני ושוודי, והמציאו את המצאת ה-200, לא רק את המצאת ה-100, ששמה סקייפ. על הנושא הזה תדבר איתנו רות וליונסון, וערב טוב לרותי.
ערב טוב לך, אלי, ולכל המאזינים.
כן, אז ספרי על הסקייפ בעינייך שלך.
כן, בעיניי שלי, אני במקרה, מישהו סיפר לי על זה לפני כשנתיים וחצי, ו... באמת הלכתי על הסקייפי, שזה האפשרות לצלצל בחינם לכל העולם, אבל לצלצל לאדם שיש לו מחשב, וגם אם הוא, ובתנאי שהוא בעצמו יהיה קשור לסקייפי, ואפשר יהיה לדבר איתו ולהאזין לו, בתנאי שכמובן יש מיקרופון, ואחר כך יש אוזניות, או במקום אוזניות אפשר להשתמש ברמקולים שקיימים, שקשורים למחשב. וככה התחלתי עם זה, ואחר כך הסתבר שגם יש למעשה אפשרות לעשות שיחות ועידה. כלומר, אפשר היה לדבר 2-3 אנשים מדנמרק עם 1 או 2 מישראל. וכל זה בחינם, כמו שאתה סיפרת, המחירים התחילו, אתה אומר מ-10 קרונות, אני אומרת מ-19 קרונות, אז TDC לישראל לדקה. אני עוד זוכרת שב-1970 זה עלה 17 קרונות לדקה, וזה היה המון כסף לצלצל לישראל.
17 קרונות הם תמיד המון כסף לגבי שיחה, לגבי דקת שיחה.
הרבה מאוד, ככה שהיו צריכים לשקול את הדברים הנאמרים בזהב, עוד לפני שהם נאמרו. אז זה באמת הרבה מאוד. ומה הסתבר? שהשניים הצעירים האלה, הדני מאונוס פריס והשוודי החבר שלו, הם למעשה יצרו את תוכנה, תוכנה מאוד פשוטה ותוכנה קטנה, שבאמצעותה היה אפשר להתקשר לכל העולם בחינם. ובאמת תוך 3 שנים יצרו קשר עצום, שזה למעשה הקשר עבר בין אנשים מפה לאוזן, ללא שום פרסומת. אבל מהר מאוד הצטברו הרבה אנשים שעלו על התוכנה הזאת והתחילו להשתמש בה, ואני לא זוכרת את המספר, אבל יש הרבה מיליונים שמשתמשים, והשבוע התבשרנו שהם הצליחו למכור את זה עבור 25 מיליארדים של קרונות. 25 מיליארדים, זה, תחשבו, כל מיליארד זה 1,000 מיליונים. כלומר, השניים האלה קיבלו 25,000 מיליוני קרונות כדי למכור עבור החברה הזאת שהם פיתחו תוך 3 שנים.
נגמרו להם כל דאגות הפרנסה.
לכל החיים, אולי גם לחיים של הבאים אחריהם בכמה דורות.
אני הייתי מסתפק באלפית מזה, וגם אז הייתי עשיר.
כן, גם אני הייתי מסתפקת באלפית. 25 מיליון זה לא רע, אבל 25 מיליארד...
זה עוד יותר.
זה עוד יותר, אבל לגבי שנינו אלי, ונדמה לי לגבי כל המאזינים, זה סכום גדול בלתי יתואר. עכשיו, מה למעשה, נשאלת השאלה, החברה שקונה את זה, חברה שורים למחשב, וטלפונים שקשורים למחשב, איתם אפשר להתקשר בחינם. אבל דרך הסקייפי, הפיתוח האחרון זה שאפשר להתקשר גם למספרי טלפון רגילים, אבל אז זה עולה סכומים קטנים. אתה נקפת, אני לא ניסיתי את זה, אבל אתה נקפת ב-17 אור עבור כל שיחת טלפון, ולא חשוב אם זה שיחת טלפון מקומית או שיחת טלפון לסין או לאוסטרליה או לכל מקום אחר, כי הקונט שלהם הם שהם פשוט מקשרים לארץ היעד, ואז התעריף שצריכים לשלם הוא תעריף של שיחה מקומית, וככה שלכל הארץ שהיא זה בעצם עולה אותו דבר, כי זה מתעריפים מקומיים, וזה ממש גאוני. ומסתבר שכל שיחה לפחות עשירית היא לאנשים שאין להם קשר של הסקייפי דרך המחשב שלהם, ככה שאפשר להרוויח על זה עדיין הון. מה בעצם פירושו של הדבר הזה, ולמה אנחנו נורא אוהבים אותם? א', הם עשו דבר נהדר, הם לא גנבו מאף אחד, כמו שעושים חלק מהאנשים, אנחנו זוכרים את בונדי נילסן הדני, את ריסקר פיטרסן, שהם מתעשרים על חשבון זה שהם גונבים מאחרים. לא, פה הם לא גנבו מאף אחד, הם נתנו לך ולי ולכל בן אדם, נתנו את האפשרות להתקשר עם כל העולם ובחינם. וכמה שאנחנו רוצים, וקודם אנחנו שילמנו סכומי עתק כדי לדבר עם אנשים בארצות שונות. דבר שני, נורא נחמד לשמוע על שני אנשים שלמעשה אין להם השכלה אפילו תיכונית, אבל מה, יש להם כושר יצירה, ויש להם ידע בתחום מסוים, ויש להם גם פנטזיה ליצור דבר כזה. אז זה ממש תענוג לשמוע על שניים כאלה שהם התעשרו מהמצאה שהיא עוזרת לכולנו. חשבון מי זה הולך? זה הולך לחשבון של TDC, למשל בדנמרק. זה חברת הטלפונים שהרוויחה סכומי עתק מכולנו על כל שיחות הטלפון שלנו, בין השאר לישראל, אבל גם לארצות אחרות.
את יכולה להגביר קצת את הקול שלך?
כן, אתה שומע עכשיו?
כן, כן, כן.
יותר טוב. אז עכשיו אולי גם נחשוב מה זה בעצם, מה קרה פה. זה למעשה, אתה אומר שזה המצאת ה-200, אני לא בדיוק הייתי אומרת שזה המצאת 200 השנה, כיוון שאם מסתכלים בהיסטוריה האנושית, היו למעשה 3 מהפכות. עד היום אולי גם תהיה הרביעית. הראשונה זו הייתה שלמדו למעשה לקחת חיות ולהשתמש בהם עבור בני אדם, וגם לזרוע במקום ללכת ולאסוף אוכל. והמצאה הזאת פירושה הייתה שלמעשה מקילומטר מרובע שהיה מלא בן אדם, אז כבר הקילומטר מרובע נהפך למרחב מחייה, הוא מספיק כדי לספק מזון ל-30-40 איש. המהפכה השנייה הייתה, התחילה בערך ב-1700, בשנות ה-1700, ששם התחילה מהפכה התעשייתית, שלמדו לנצל פחם כדי לעשות מכונות וכדי ליצור יותר, ואחר כך כמובן באה גם המכונות קיטור שיצרו גם תעשייה חדשה וטכניקה חדשה, טרנספורט, אמצעי טרנספורט, למשל רכבות חדשות, והפכו את כל החברה על פיה. והמהפכה השלישית היא מהפכת האינפורמציה. ושוב, עם המהפכה התעשייתית היה יותר קל להגיע ממקומות מרוחקים למקומות אחרים בגלל מהפכת הטרנספורט, אמצעי הקשר. עכשיו המהפכה הזאת עכשיו של האינפורמציה היא גם מקלה על אנשים להתקשר, לא צריך כבר מכתבים, כותבים אימייל כמו שהתחלת בפתיח, מקבלים תשובה, אם האדם השני עונה מקבלים תשובה תוך זמן קצר. היום גם הטלפונים שפעם בכלל לא היו קיימים, הם גם קיימים והם גם בזיל הזול. זוהי מהפכה אדירה, וזה שהמחירים של הטלפונים יורדים הם ממש המצאה פנטסטית. ככה שכל מה שהם עשו זה דבר גדול, וזה חלק מהמהפכה של האינפורמציה שקיימת בימים אלה. יש כאלה שאומרים עם הדנים, המצאה הדנית ששמענו עליה בשבוע שעבר, של מציאת המימן כחומר אנרגיה, היא למעשה תהיה הגל הרביעי, אם זה באמת כל כך זמין ונוח כמו שמצאו. אבל מה להגיד, אני מורידה את הכובע שלי, אם היה לי כזה, לפני השני חבר'ה הצעירים, הדני והשוודי, שמצאו את הסקייפי, נתנו לכולנו אפשרות ליהנות, וגם הרוויחו את זה המון המון כספים כמו שהיה מגיע להם. כן ירבו כאלה. זהו.
תרשי לי להסביר את המונח המצאת המאתיים. האינטרנט קיים עכשיו, חוגג עכשיו 10 שנים לקיומו. האינטרנט שהוא נוצר, שהוא התחיל להיכנס לשימוש נרחב ב-1995, זה היה השנים האחרונות של המאה ה-20. עכשיו אנחנו בשנת 2005, השנים הראשונות של המאה ה-21, שזה 100 שנה מצד אחד ו-100 שנה מצד שני. אז הנה יש לך את המצאת המאתיים.
כן, אולי מותר לתקן אותך משהו?
ברצון.
אחרי שנות ה-70, למעשה, האינטרנט התחילה בשירותי ההגנה האמריקאים. הרעיון היה שפיתחו מחשבים שהם יוכלו להתקשר ביניהם. אז בשירותי ההגנה או במשרד ההגנה האמריקאי התחילו לפתח את זה. ובשנות ה-80 התחילו האוניברסיטאות גם ליצור את זה כרשת ביניהן, בין אלה שהיו מעוניינים במחקר. ולאט לאט הרשת הזאת התגבשה והתהדקה. ואני עוד זוכרת שעשו, נדמה לי זה היה ב-1993 או 4, הכריזו על איזו התחרות לכתוב על העתיד, של האוניברסיטאות והחינוך האקדמי, והבת שלי אז למדה בסטנפורד, והיא כבר ראתה איך שמתחה אינטרנט ועם האימייל, אז היא כתבה חיבור והיא זכתה שם במקום ראשון במחשב, כל מיני דברים. והיא סיפרה שהעתיד של החברה ובכלל העתיד של כל האוניברסיטאות זה שכולם התכתבו ביניהם. וזה היה נשמע אז כאגדה, אבל זה היה נשמע כאגדה טובה. והיום כל אחד מאיתנו יודע שכבר לפחות 8-9 שנים כולנו דרך המחשב מתכתבים עם כל העולם, מתכתבים עם חברים רחוקים וקרובים, ולפעמים מתכתבים גם עם אנשים שלא מכירים. ככה ש אני הייתי קוראת לזה, לקשר, גם הקשר הטלפוני וגם הקשר דרך האינטרנט והאימייל, הייתי קוראת לכולם המצאת המאתיים, לפי הרוח שלך שעכשיו אני מבינה את זה.
אני שמח שלא סתרת את דבריי, לאפר אישרת אותם. האינטרנט בשימוש המוני הוא בדיוק 10 שנים מאז 1995. אבל ההתפתחות היא כל כך עצומה, שכאשר לפני כמה ימים דיברו ברדיו על האינטרנט, על היובל 10 השנים, אז מישהו אמר שמה שיראה בעוד 10 שנים מהיום, זה מהפכה לא פחותה. אז נחכה ונראה, מעניין איזה התפתחות נוספת עצומה תהיה, מכאן ועד לרותי וליונס על הדיבורים על הסקייפ, ואני יכול להגיד רק למאזינים שחלק מהם היום שומעים אותנו באמצעות האינטרנט, באתר שנקרא www.radioshalom.dk, ואפשר לשמוע אותנו כמובן היום החל מעכשיו בכל העולם. אז גם אותך וגם אותי שומעים כרגע ברחבי העולם הגדול. תודה לרותי ואל יונסון.
תודה ושלום.
שלום. לפני שנים מספר פנתה אליי צעירה ישראלית בשם רונית לוי וביקשה שאשיג לה את השיר פרח של אור מאת נתן יונתן. רונית לוי הייתה אספנית של שירים, וזה היה אחד השיגונות שלה, שיגון לא רע בכלל. אני השגתי לה אותו בשמחה רבה, ולצערי הרב רונית לוי איננה איתנו יותר. רונית לוי נפטרה לפני כשנה, שנה ומשהו, ממחלה. אני שמח להשמיע את השיר הזה בלבוש העברי שלו ובלבוש הרוסי שלו. את החומר לשיר הזה אני השגתי דרך גרימי, בחור בשם גרימי, צבי גלעד, מקיבוץ עין גדי שלחוף ים המלח. הוא הסכים לשתף איתי פעולה. הוא מפרסם את הגרסאות העבריות והרוסיות של השירים שהוא אוסף באתר של בני קירת חיים, אתר שבניהולו של גייזי שביט מחיפה. אשמיע לכם עכשיו את השיר פרח של אור בביצוע העברי שלו ובביצוע הרוסי שלו. נתחיל בביצוע הרוסי כמובן. הביצוע הרוסי הוא של יוסיף קובסון. השיר במקורו נקרא נץ הים, ברוסית מורסקוי יסטרב. אני מקווה שאני אומר את זה נכון. והוא חובר בשנת 1941. את המילים חיבר דולמטובסקי ואת המנגינה מיליוטין. את העברי חיבר נתן יונתן. הבה נשמע.
על פרח אשר בגנינו גדל בינו ויופיו לספר תתקו האור והטל רוחות שערו בשלך השפעל עלינו כולה רגול הטעות התעקש ועלה רגולו יקיר על עלה רגול הפעות התעקש ועלה רגולו ישיר על עלה בלילה יקו חשבנו הצער המר והכל מילי המחות שכאבנו הרך לנו פרק מיור אבי את הקיים שאהבנו ותפארת החול בין כמה נעורינו הרעפנו עליו מיני מחובים ותמחות בין כמה נעורינו הרעפנו עליו מיני מחובים ותמחות
Закурим матросские трубки и выйдем из темных кают. Пусть волны доходят до рубки, но с ног они нас не собьют. На этой дубовой скорлупке железные люди плывут. Уходит от берега ястреб морской, и девушка машет рукой. Мы клятвой связались до гроба, пусть тысяча бурь впереди, ведь ястреб под вахтенной робой наколот у нас на груди. Эй, старый разбойник, попробуй к родным берегам подойти. Уходит от берега ястреб морской, и девушка машет рукой. Мы дружбу скрутили канатом, гордимся мы дружбой такой. Мы в море уходим, ребята, там родина машет рукой. На палубе парус крылатый взлетает, как ястреб морской. Уходит от берега ястреб морской, и девушка машет рукой. Уходит от берега ястреб морской, и девушка машет рукой.
ועוד שיר מהאוסף של גרימי, מן גדי, צבי גלעד, השיר שנקרא בעברית צעדה חבריה, וידוע גם בשיר, בשם שיר הקומנדיר. השיר נקרא ברוסית פנסיה או שורשה, צ'ורצ'ה. צ'ורצ'ה היה אוקראיני, מפקד רב עלילות במלחמת האזרחים ברוסיה, ונכתבו עליו שירים רבים. ורק בשם הזה תמצאו יותר משיר. לכן כל השירים מלא כמובן גבורה והקרבה.
Шел отряд на берег, ушел издалека, шел со красным знаменем командир полка.
Голова взяла просто в рукаве,
יש משהו בשירים הרוסיים האלה שיכול להקפיץ כל אדם ממקומו. זה היה שיר צעדה חבריה בביצוע הרוסי שלו, בפי חומצ'נקו וקיריצ'ק, והביצוע היה משנת 1934. הגרסה העברית של צעדה חבריה שתשמעו עכשיו, זה הקלטה שנעשתה מפי קרמלה ברנץ ונחשבת כהקלטה לשימור.
צעדה חבריה למרחב יפציע בסיר, נתנופף היום הדשא להקומנדיר, הודגל של הקומנדיר. את פנינו נשימה אל עתיד חדש ומזהיר, נסתער דעון קדימה עם הקומנדיר, או קדימה עם הקומנדיר.
זאת הייתה הגרסה העברית של צעדה חבריה, גרסה לשימור מפי קרמלה ברנץ. שמענו את הגרסה הרוסית בהתחלה, שמענו אחר כך את הגרסה העברית, שאין ביניהם הבדל גדול במוזיקה ודאי שלו, רק בביצוע ודאי. תודה לגרימי מן גדי, תודה לגרימי צבי גלעד, ותודה על שיתוף הפעולה, ועוד נמשיך בעתיד לשמוע דברים מהאוסף הנהדר שלו. תודה.
אנחנו עוברים ליוטלנד, נמצא איתנו עמוס קפלן, והוא ידבר על מקצוע פדגוגיה והקשר של המקצוע הזה ושלו לישראל. עמוס, אתה איתנו?
כן, אני איתכם.
ערב טוב, עמוס.
ערב טוב.
אז מה, המיקרופון לרשותך ואתה יכול לדבר?
טוב, תודה רבה. אני גם אדבר על איזשהו הלימודים באופן כללי פה ביוטלנד בכלל, ועבודה. קצת איזשהו קשר לישראל. אז זה איזשהו המשך למה שאמרתי לפני מספר שבועות, שהישראלים הצעירים שרובם לומדים בעיקר בתחום האלקטרוניקה, מחשבים וכו'. אבל יחד עם זאת, אני פה רואה נטייה של חבר'ה צעירים לכיוון של המגמה הסוציאלית. אני אישית עובד בתחום הזה, אני מכיר עוד אחד שעובד, מכיר שניים נוספים שנמצאים בשנה האחרונה של הלימודים, פלוס עוד איזה עוד שכוונים ללמוד אולי בשנה הבאה לימודים של פדגוגיה. אני אישית מעריך שהמגמה הזאת תתחזק בעתיד, אולי משתי סיבות עיקריות. סיבה אחת, שהיכולת אחרי הלימודים לעבוד במגוון מאוד גדול של עבודות, לדוגמה מתינוקות בעצם עד זקנים, בתי חולים, מוסדות חברתיים שונים, בתי ספר וכו, והתחום הזה רק מתרחב כל הזמן. פדגוגים נמצאים כמו משום שא' יש המון עזרה מצד התלמידים והמורים, כי אם החברה האלה לא יעזרו אז מי כן יעזור, ושתיים, משום יש גם המון מודעות לזרים, וגם משום שכמות הכתיבה בהתחלה, וזה החלק אולי הכי קשה של העניין של השפה, כמות התחילה די מוגבלת, ובהמשך היא מתגברת לרמה אקדמית רגילה. דרך אגב, התחום הזה, איזשהו קשר לישראל, אינו מוכר על ידי המוסדות הישראלים, מה שאנחנו לומדים פה, ואני ניסיתי שיכירו בתחום הזה, לקח לי שנה שלמה לקבל תשובות עם כל מיני זירוזים, ובסוף הרגשתי שהטרגיק קומדיה הזאת זה סיפור שחבל להיכנס אליו. בארץ השיטה היא שיטה אמריקאית שמכירים ב-BA ו-MA וככה הלאה, ודרך אגב היום בקרב חלק ממנהלי המוסדות פה הסמינרים יש נטייה לעשות את זה גם כן ברמה של BA וככה הלאה, דבר שאני אישית לא בטוח שהוא טוב, כי כל דבר כזה יש לו גם נטייה אחרי זה למשוך את הלימודים ללימודים בשיטה האמריקאית, השיטה הפרונטלית, הכנסת חומר, בחינות ודברים מהסוג הזה, לעומת הלימודים של פעם וגם של היום בעצם, של עבודה בקבוצות, הגשת עבודות במקום בחינות, המון עבודה עצמית, ובעיקר המורים והמרצים נותנים לך תחושה שאתה אדם בוגר, שיש ציפייה לעבודה בדרך של חקירה והתפתחות עצמית, ולא בדרך של המצאות, חיסת חומר, בחינות וסיפורים. ואני אישית מאוד נהנה נהניתי מהלימודים. הלימודים מבחינתי, אני ממש הייתי שיקור, הייתי אומר, להשתמש באיזשהו דימוי, שיקור מההנאה, מהלימודים האלה. ובסך הכל, אין מה להגיד, אין פחות השפעה אקדמית מאשר לימודים באוניברסיטה, ודרך אגב, גם את זה ניסיתי בארץ, גם את זה עשיתי בארץ. אז אין שום הבדל, ההפך. דווקא משום שהלימודים הם בצורה שהם נעשים, יש המון עניין של עבודה אינטלקטואלית, פיתוח עצמי, וגם יש עניין של שאתה לומד, אתה מתפתח, מכיר את עצמך, עושה דרך ארוכה מאוד בלימודים האלה, דרך הילדות, שנות ההתבגרות, יחסים עם ההורים, ושנות הבגרות, איפה שהיית, עיר, קיבוץ או כל מקום אחר. בכלל נאמר שעל מנת להיות פדגוג טוב, קודם כל אדם צריך להכיר את עצמו ובאופן מאוד מעמיק. עכשיו, דרך כמה מילים על ישראל בעניין הזה. נשאלתי, כשהייתי בביקורים לקראת סיום הלימודים שלי ואחרי זה שהתחלתי לעבוד, למה בעצם אני לא מנצל את התחום הזה לכיוון של לעבוד בישראל? אז אחרי כמה זמן לקחתי את העניין ברצינות, והחלטתי לנסות באמת לברר האם יש אפשרויות לעבוד, וכמובן, כמו שאמרתי, העניין של ההכרה האקדמית והחוסר שלה זה כבר ברור שאין. אבל בכל אופן, בלי להיכנס לפרטים הגדולים של חיפוש העבודה, הסיפור היה סיפור קשה של נשאלים שאו שעונים או שלא עונים, והכל ברמה של טובה. וגם אם אני פשוט הייתי, התחושה היא של צריך לרדת על הברכיים על מנת שמישהו יועיל לקבל אותך לרעיון או לביקור, ובאיזשהו שלב אמרתי עד כאן, מזה אני יורד, אין לי עניין ברמה הזו, אם עד כדי כך אני לא מעוניין, אם אני באמת, אם אני אחזור וככה הלאה, אז אולי אני אנסה. אגם שיש לי מקצוע אחר שהוא מלונאות, שאיתו עבדתי במשך הרבה שנים, אני יכול פשוט להמשיך איתו, זה, ובזה יש לי הצעות גם עד היום. זהו, במקצוע הזה, בישראל חסרים עובדים בכמות עצומה, ודרך אגב, ממש לפני שבוע, מי שזה ידיד שעבר פה מישראל, הביא לי עיתונים שהיה בהם מאמר גדול על התחום הזה. אז טוב. עד כאן, ועכשיו אולי כמה מילים על עצמי ועל העבודה שלי.
ברוך הבא.
ברוך, טוב. אז כפי שידוע, אני, כפי שכבר אולי נאמר, אני חי פה בקומון, ביולסמינה, שזה קומון הכפרית. זאת עיירת נופש של 4,000-5,000 איש, עם אזור של עוד איזה 15,000 איש.
כשאתה אומר קומונה, אתה מתכוון למשהו כמו קיבוץ?
לא, לא, אני מתכוון לקומונה במילה הדנית.
עירייה, או מועצה מקומית.
מועצה מקומית.
בסדר.
שיש פה 15,000 איש, ובקיץ יגדל עוד איזה, אולי עוד 20,000-30,000 איש, מכיוון שהמקום מוקף בבתי קיץ. אני אישית עובד בבופל אסקאפ, דבר שאני מתרגם אותו בתרגום מאוד חופשי לקיבוץ. זה בניין כזה שנבנה לפני 6 שנים, ויש בו 10 דירות ל10 חבר'ה, ושטח ציבורי, שהוא שטח, זאת אומרת, בניין שיש בו בפנים שטח ציבורי שמשותף לכולם. כל החבר'ה שלנו הם חבר'ה מוגבלים, מה שנקרא בדנית מוגבלים פיזית ונפשית, או בארץ אפשר לקרוא להם מפגרים, או כל מילה שעונה על העניין הזה.
תסמונת דאון?
יש גם תסמונת דאון בין היתר, יש טרנר, מי שמכיר, ויש עוד...
אוטיסטים?
מה?
אוטיסטים?
אין אוטיסטים. אוטיסטים חייבים, עדיף, מכל הבחינות שיהיה להם בית שלהם. כי הטיפול באוטיסט הוא טיפול שונה לגמרי. יש לנו דרך אגב פה ביולסמינה גם בית כזה, שיש בו חבר'ה שיש בהם, יש בהם קווים, או הם אוטיסטים או הם קווים אוטיסטים. וחבר'ה כאלה דורשים טיפול שונה לגמרי מהטיפול שלנו. אתה פשוט לא יכול לשלב, השילוב רק יגרום לנזקים ובעיות. זהו, החבר'ה שלנו בכל אופן הם חבר'ה שמנהלים, בסך הכל הם חבר'ה תפקודיים, זאת אומרת הם הולכים, הם עם שפה יותר או פחות, חלקם אתה מבין על ידי שפת הגוף, אבל הם עובדים במקומות עבודה מוגנים, יש להם סדר חיים נורמלי, זאת אומרת עבודה, הכנת אוכל, מסיבות, פגישות, ספורט וכו'. אנחנו עוזרים להם לעזור לעצמם, זאת אומרת, מלמדים אותם להיות עצמאיים, לתפקד בסביבה יותר טוב וכך הלאה. תראה, לא מדובר פה על חבר'ה שיגיעו לתפקוד עצמאי לגמרי, מדובר פה על איזושהי התפתחות מאוד איטית בשלבים עם צעדים מאוד איטיים וזהירים, עד רמה מסוימת שהיא אישית לכל אחד ואחד. בעבודה יש הצבת מטרות להתפתחות, וכמובן גם מעקב צמוד. ברמה היומיומית אנחנו עובדים גם עם חלק מהזמן עם כל החבר'ה יחד, זאת אומרת 10 חבר'ה שבאים אחרי עבודה, בעיקר אחרי הצהריים וערבים, הם באים, יושבים בסלון שלהם, בשטח המשותף, לטלוויזיה, אוכל, משחקי חברה, טיולים, הליכה ברגל, התעמלות, פעילויות משותפות עם חברה אחרים באזור. יש לנו מועדון כזה שבו הם נפגשים לפחות פעמיים בשבוע.
האם מתרקמת ביניהם גם רומנטיקה, בדמות נשואים וכו'?
גם זה קיים. יש אצלנו, לדוגמה, יש אצלנו זוג שהתרקם בתוך המקום, ועכשיו, ממש לאחרונה, ממש לפני אולי 3 שבועות, הוא באיזושהי סיבה משותפת עם כל ההורים, דבר שאנחנו שמים עליו המון דגש, על עניין של הקרבה עם המשפחות, הוא הודיע, עצר את הכל, והודיע, אתם יודעים, עם הקשה על הכוס, והודיע שהוא ערוס עכשיו לחברה שלו שהיא אצלנו. ויש עוד בחור נוסף שיש לו חברה שלא גר אצלנו, אלא במקום אחר דומה לזה, ומגיע לפחות פעם בשבוע או יותר. זאת אומרת, יש פה גם את המגמה הזאת, גם את הדברים האלה שהם קיימים, לא לכולם, חלקם זה לא מתאים, הם לא מסוגלים, יכול להיות שהם רוצים באיזושהי רמה, אבל הם לא מסוגלים לפתח מערכת יחסים כזו בשום מקרה. אבל כמובן שאם הם רוצים, אנחנו לא עוצרים. אין פה עניין של לעצור או לעכב. יש פה, אנחנו במקרים שזה נראה לנו כדבר שיהיה טוב לכולם, אנחנו מודדים. במקרים אחרים אנחנו לא, בעצם לא עושים שום דבר. מה שמתפתח זה מה שיתפתח.
יש לי שאלה ככה שדי מסקרנת. כן. האם העניין הגנטי לא מועבר בירושה שם, של פיגור ופיגור ביחד הופכים לצאצא שהוא גם מפגר?
בעיקרון יש דברים שהם עוברים בפיגור ויש דברים שהם לא עוברים בפיגור, בלי להיכנס לפרטים, אבל מה שקורה הוא שבעיקרון החבר'ה שלנו הם לא חבר'ה שיעשו ילדים. למרות שיש לנו בחורה שגרה שיש לה ילדה, שהיא ילדה בגיל מאוד צעיר, זה כנראה גם כן היה איזשהו מקרה שבסך הכל לא היה טוב, לא לה, לא לילדה ולא לאף אחד.
והילדה היא נורמלית?
הילדה היא גם לא נורמלית, היא גם חיה בבופל הסקט, במקום אחר, ולך תדע אם הפיגור הוא לא פיגור גדול או פיגור קטן, אבל אם הפיגור סביבתי או פיגור שהוא לא סביבתי, זאת אומרת שהוא ירושתי כלשהו. זה אי אפשר לדעת, אני לפחות לא יודע, ואני גם לא, כיוון שהקשר שלנו רק ברמה של המשפחה, של הקשרים, ולא ברמה של הידיעה של הדברים האלה.
יש ביקוח רב שנים.
כל המילה של מסכנים, היא עלי אישית היא לא מקובלת, כי החברה האלה דרך אגב חיים נהדרים.
בהחלט, אני לא התכוונתי לזה, אבל התכוונתי שהם פשוט מסכנים לעומת החברה הרגילה, הסובבת אותם.
תראה, הם לא רואים את עצמם, תראה, המסכנים, לכן אני אומר לך, הם לא רואים את עצמם כמסכנים, הם, רוב החברה האלה, דווקא החברה שהם בפיגור הכי קטן, הם החברה אולי הכי, שרואים את עצמם אולי כאיזשהו רמה של מסכנות, אבל החברה שלנו ברובם לא רואים את עצמם כמסכנים, נהדר להם, טוב להם, הם חיים בסביבה מוגנת, הם, יש להם משפחות, יש להם אותנו, שזה איזשהו רמה של משפחה, למרות שאנחנו צוות, וכך הלאה. תראה, יש פה, הוויכוח הזה קיים, הוא קיים בכל מקום שעובדים עם החברה האלה, הוויכוח של של עיקור. בדברים האלה, בעיקרון, הדברים האלה נעשים, או בהרבה מאוד מקרים בגיל צעיר, יחסית, כן? יחסית, אני לא מדבר על 2-3, באיזשהו גיל, בגרות, זה או אחר צעיר. ובדרך כלל, כפי שאני מכיר את זה, זאת אומרת, בכל המקרים שאני מכיר, הם נעשים מתוך הסכמה מלאה והסברה גם לאדם עצמו, עד כמה שהוא מבין, וגם עם המשפחה. זאת אומרת, הדברים לא נעשים ככה. מכניסים אותם וזהו, באופן כזה. הדברים נעשים בהסכמה מלאה, של כולם מסביבם. זהו, זה בעצם התשובה, בלי להיכנס לפרטים, כי בדברים האלה כמובן יש חיסיון על כל אחד ואחד. אבל התשובה שלי, אם אתה שואל אותי, אני אישית לא חושב שהחבר'ה האלה צריכים שיהיו להם ילדים, כי בסך הכל הדברים האלה יש להם בעייתיות. אני לא מדבר על הרמה של הגנטיקה, אני מדבר אפילו על רמה של פיגור של העניין של הסביבתי. אדם כזה, לפחות החבר'ה שלנו, שאני מכיר, וחבר'ה אחרים לא מעטים שאני מכיר, לא מסוגלים לגדל ילדים. אבל אני מניח שיש מפגרים שהם עד כדי כך, או מה שנקרא מוגבלים פיזית נפשית, שהם עד ההגבלה שלהם היא כל כך קטנה, שהם יכולים לעשות את זה. לדוגמה, אם נזכר וראינו סרט על...
על הישראלי?
לא ישראלי, סרט פה בדנמרק, נדמה לי בשתיים, שהיה על לידה, חדר לידה בבית חולים, דרך אגב אצלכם, שם באזור שלכם. אני לא יודע אם ראית, זו הייתה סדרה שלמה מאוד יפה ומעניינת, והיא חזרה על עצמה עכשיו, יכול להיות שהיא חוזרת על עצמה בימים אלו, והראו שם מישהי שהיא לכאורה מוגבלת, שרצו להוציא לה את הילד מרשותה, והוציאו את הילד, את התינוק, או תינוקת, אני כבר לא זוכר, והרופאים מאוד התנגדו, והיה זה ויכוח גדול עם המועצה המקומית, ובסוף החזירו לה. ואני, כמו שראיתי את זה, וראיתי ישר, זיהיתי אצלה, מיד ברגע שהתחילה לדבר, וככה זיהיתי את המוגבלות, ברגע זה כמובן מאוד הרתיח אותי, כי אתה רואה מיד שיש הבדל, יש הבדל והבדל. הבחורה הזאת בהחלט היה לה יכולות אחרות, כמובן עם עזרה זו או אחרת, ובמקרה הזה יש עזרה של המשפחה. בלי להיכנס שוב פעם לפרטים האלה, כי אני פשוט ראיתי את זה גם כמוכם, כמו מי שראה את הסדרה הזאת, שהיא מאוד מעניינת ומומלצת. זהו, תראה, אם יש לנו זמן, אז אני יוסיף אולי עוד כמה דברים, שהחבר'ה האלה עובדים במקומות עבודה מוגנים, כפי שאמרתי, זה 4 ימים בשבוע, ויום אחד זה מה שנקרא אצלם יום בית, שהוא מוקדש לכל מיני דברים, ניקיונות, בנק, קניות וסידורים והכנת אוכל וכך הלאה, וגם כמובן, כמו שאמרתי, השגת המטרות שאותם הצבנו, שהן לא חייבות להיות מטרות אדירות, מטרות קטנות, יכול להיות פיתוח שפה לדוגמה, יכול להיות לימוד התנהגות בחברה, שיפור תפקוד פיזי, ספורט, ועוד המון דברים, באמת דבר מאוד אישי.
אתה הישראלי היחיד בצוות?
אני הישראלי היחיד בצוות, אני הישראלי היחיד, חוץ מאדם אחד שהיום התחיל לעבוד לא מזמן באיזשהו גן ילדים באזור, לא בזה שלנו, אני הישראלי היחידי שנמצא היום שעובד בתחום הזה, בקומונה, במועצה המקומית.
ויש לך סיפוק מעבודה?
יש לי סיפוק רב מעבודה, עבודה מאוד מעניינת, בהחלט.
אז עמוס, אנחנו מודים לך על הפעם, ונשתמע ודאי בפעמים הבאות.
תודה רבה גם לך.
ושלום
ולכות. ועוד בביצועו של אנדרי צווייג, החזן הישראלי מהלסינקי, ארץ ארץ ארץ.
ארץ 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 כל עינה, והשמש לה כדבש וחלה. ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, ונשב בה יהיה מה שיהיה. ארץ שנוכח היא לנו אם הבאה, ארץ של העם, ארץ לעולם, ארץ בנולדנו, ארץ בנחיה, יהיה מה שיהיה. ארץ, 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 ים אל מול החוף, ופרחים וילדים בלי סוף. בצפון כנרת, בדרום חולות, רב למערב נושק כולו. ארץ שנוכב תילנו אם באב, ארץ של העם, ארץ לעולם, ארץ בנולדנו, ארץ בנחיה, נהיה מה שיהיה. עד מקור האוסמת האמונה. ארץ, ארץ,
נולדנו בארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה.
אנדרה צוויג מהלסינקי, ארץ ארץ, וכל הכבוד לביצוע היפה של השיר הזה מפיו. ידיעת השפה הערבית לוקה בחסר אצל הישראלים בכלל. זאת היא שפה חשובה, השפה שבה משתמשים באזור של ישראל, מסביב לישראל, הרבה מאזרחי ישראל, אבל לא לומדים כמעט את השפה הזאת. שפה חשובה. אני אביא לכם בשידורים הבאים שלי, וגם היום, שיעורים בערבית מפי המורה אברהם לוי. את השידורים האלה קיבלתי מביתו גבי גספן בירושלים, ואני מקווה שתקלטו מילה פה, מילה שם, זה חשוב, זה חשוב, זה חשוב.
בערב אומרים, מסל חיר, מסע ערב. מסל חיר, ערב טוב. והתשובה אותו הדבר, מסל חיר, מסל חיר. ובמשך כל היום, שלום למשך כל היום, מרחבה, מרחבה, חית, חית, מרחבה. חזרו עמי, מרחבה, חית, מרחבה. עוד פעם, טוב, רק החית יותר עמוקה, ח, ח, מרחבה. והתשובה, אותו הדבר, מרחבה, מרחבה, כמה מרה? מרחבה, ואם אתה רוצה להיות נימוסי יותר, אתה אומר, מרחבתין, מרחבתין, שלום כפול, שלום פעמיים, חית ותין, צירי ארוכה, מרחבתין. כמן מרה, עוד פעם, כוייס, טוב, מרחבתין. ואתה ממשיך ואומר, אהלן וסהלן, אהלן וסהלן, ברוך הבא, ברוכה הבאה, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. זכור, אהלן, א' והי, ולמד פתוחה, אהלן וסהלן. כמן מרה, עוד פעם, כוייס, כוייס, טוב, טוב, אהלן וסהלן. ועוד פעם כל הברכה, הפותח מה אומר? אבל חית, מרחבה, מרחבה. והתשובה, איך? כוייס, מרחבה. ואם הוא רוצה להיות נימוסי יותר, מה הוא אומר? כן, מרחבתין, שלום כפול, מרחבתין, ומוסיף אהלן וסהלן. ישנה עוד ברכה אחת למשך כל היום, והיא קצרה הרבה יותר, סעידה, סעידה, שלום. והתשובה גם, סעידה, אלא שים לב, עין ארוכה, סעידה, סעידה. והתשובה? כן, נכון, סעידה. וכשאתה נפרד מחבר, אתה אומר, בחטרק, בחטרק. זה שלום פרידה, והמובן המילולי של המילה ברצונך. כאילו אנחנו נפרדים ברצון. אנחנו עוד חברים. בחטרק, זכור, בחטרק, רק. כאשר נפרד אתה מחבר. חזור על זה. ח, ח, ארוכה, תטיט. בחטרק. ואם אתה נפרד מחברה, אתה אומר, בחטרק, רק, רק, רק לחבר, בחטרק, ומחברה אתה נפרד, אתה אומר, בחטרק. עוד פעם, איך אתה נפרד מחבר? כוייס, בחטרק, ומחברה? לא רק רק, בחטרק. כמן מרה, עוד פעם, הלעית כוייס, כעת טוב, בחטרק. וכאשר אתה נפרד מחברים, אתה אומר, בחטרק. בחאטרקום, בחאטרקום, זכור, בחאטרקום, חזרו עמי, בחאטרקום. טוב, איך אתה נפרד מחבר? הכה ארוכה יותר, בחאטרק, וטיר, בחאטרק, ומחברה? כן, על אית כוויס, עכשיו טוב, בחאטרק, ומחברים? בחאטרקום. והתשובה? מע סלאמי, מע עים, סלאמי השלום, מע סלאמי, עים השלום, במובן לכתך ושלום, מע סלאמי, אומרים את זה לחבר, לחברה, לחברים, לחברות, מע סלאמי. וכשאתה רוצה להביע תודה, אתה אומר מילה קצרה מאוד, שוקרן, שוקרן, קצרה, שוקרן, תודה. חזרו עמי, שוקרן, וייס. התשובה, יש בעין, זכרו, שימו, יש בעין, עפואן, עפואן. כמן מרה, עוד פעם, התשובה, הן, איווה, עפואן. ומה זה תודה? וייס, טוב, שוקרן, שוקרן, והתשובה, עפואן, וייס. ישנה עוד תשובה, אילעפו, אילעפו, שוב העין, אילעפו, עין, 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 אילעפו. כן, מה התשובה על התודה? כן, אילעפו או עפואן, עפואן. ובמקום שוקרן, אפשר להגיד גם ממנון, ממנון, אני אסיר תודה, אני מודה, ממנון. ולדרישת שלום, כיף חלק, כיף או כיף איך, חלק, מצבך, שלומך, חל מצב, חלק מצבך, כיף חלק או כיף חלק, מה שלומך? כמן מרה, עוד פעם? ארוכה יותר, כיף או כיף, על כל פנים ארוכה, או חיריק ארוך או צרי ארוכה, כיף חלק, חית, 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 אל תשכח את החית הערבי, תתה את זה יפה מאוד, חלק, חית ארוכה, כיף חלק, מה שלומך? ולגברת, כיף חלק, חלק, חלק. לגבר כיף חלק, ולגברת כיף חלק, אק אק, כיף חלק, מה שלומך? כיף חלק, מה שלומך? ולרבים כיף חלקום, כמן מרה, כיף חלקום, ארוכה, חלקום. חזור עכשיו, איך אומרים מה שלומך? וייס, טוב, כיף חלק. ומה שלומך? אתה רואה אותה הסיומת, שלומך, כיף חלק, לק מך, כיף חלק, מה שלומך? ודרבים, כיף חלקום, מה שלומכם? וממשיכים ואומרים, כיף חלק יא סידי, כיף חלק יא סידי, יא הו סידי אדוני, כמן מרה, הו אדוני, יא סידי, מילה פשוטה, ומה שלומך הו אדוני? כיף חלק יא סידי. ולגברת, כיף חלק יא סית, מה מרה? מה שלומך הוא גברת? כיף, אבל ארוכה, חלק יסית. עכשיו, כאשר ערבי פונה ליהודי, הוא פונה לו לפעמים בסידי ולפעמים בחוואז'ה, אבל זה רק ערבי פונה ליהודי בחוואז'ה, אבל לא ההפך. ואתה שואל את הערבי, כיף חלק יסידי, והתשובה, אלחמדולילה, الحمد لله أنا مبسوط. الحمد لله هشبح لإيل. الحمد لله هشبح لإيل. זכור את החטא, זכור את החטא, הערבי מקפיד על הביט. الحمد لله, הגבר אומר, أنا مبسوط. أنا مبسوط. صوت ص و او و ط انا مبسوط كمان مره هالشبح لايل اني مروصه اني سوارصون مبسوط زي مبسوط وسوارصون الحمد لله انا مبسوط بهالجيرت ما عمرت الحمد لله انا مبسوطه مبسوطه اروكا و ط أنا مبسوطة كمان مرة עוד פעם הגברת الحمد لله أنا مبسوطة והגברים מה אומרים או הגברות אותו הדבר الحمد لله אותו הדבר إحنا إحنا זכור أنا אני أنا אני إح بحيت 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 حزور إحنا احنا نحن مبسوطين مبسوط
גם אני מבסוט אני מבסוט שאני מעביר שיעור לכם שיעור בערבית מתוך תקליטור של אברהם לוי מורה לערבית שנפטר לפני שנים והמגמה שלי שערבית היא חשובה לא פחות מאנגלית, בוודאי לא במזרח התיכון, שבה הערבית, השפה הערבית שולטת. אז אני מקווה שלמדתם לפחות משהו, ואני אמשיך גם בשידורים הבאים שלי להביא שידורים בערבית, שיעורים בערבית, מפי אברהם לוי. בדיוק לפני 75 שנים, הייתה עיצומה של העלייה החמישית, עליית יהודי גרמניה. עלייה זו הולידה הרבה נקודות יישוב, הולידה הרבה נקודות פורחות, והולידה שירים. דן אלמגור, ריאיין בתכניתו, שרתי לחרצי את דניאל סמבורסקי בנושא השירים של העלייה החמישית, הם ביחד.
סמבורסקי, כשאתה הגעת ארצה, אתה כבר הבאת איתך בעצם מחזמר, מחזמר ציוני. ומה היה המחזמר?
קבוצת סטודנטים יסדו קבוצת בשם ברק, והם רצו להיעץ או להריח ליהודים לעזוב את גרמניה ולבוא לארץ ישראל. והחלק הראשון של המחזמר, שכתבה באמת כל הקבוצה באופן קולקטיבי, אבל את השירים וגם בסוף את הפנימים, כתב דוקטור שאול ליבין, עזל ליבין. בחלק הראשון מראים את הסבל של היהודים, ובחלק השני מראים את הציונות, את העבודה בארץ, את הקוראים לכל היהודים לעזוב את הגולה ולבוא לארץ ישראל.
המחזה הזה, הפתרון היחידי ציונות. כך קראו לו, מחזה שכתבו בני נוער יהודים בגרמניה, והוצג בכל רחבי אירופה, גם בתרגומים שונים. פרט פיקנטי, שהנאצים והיטלר עודדו את הצגתו של המחזה הזה. הם היו מעוניינים שהיהודים יעזבו באותה תקופה, יעזבו את אירופה ויעלו לארץ, ומשום כך הוצג המחזה הציוני הזה בתמיכתם של הנאצים. יתר על כן, באותו זמן יצא בגרמניה שירון, ספר של שירים ארץ ישראלים, ובו למשל גם השיר להבה, עלי להבה, כמוך כמונו, דגלנו אדום. כך הוא שר השיר בארץ בתנועות הנוער. בשירון שיצא בגרמניה מופיעות המילים כמוך כמונו, דגלנו כחול לבן. שכן, בגרמניה אדום היה עדיין טרף, אבל כחול לבן היה בסדר. בין השירים של המחזמר הזה היו גם שירים שהושרו בגרמנית, שירים ציוניים, אבל אחר כך כשהגיעו לארץ, כשהגיע מר סמבורסקי לארץ, הוא הפך כמה מהם לשירים עבריים. ביניהם השיר בהרים כבר השמש מלהטת, בגדיו של אלתרמן בארץ, ופנינו אל השמש העולה. אולי נשמע, איך נשמע, נאמר, בית מתוך פנינו אל השמש העולה, במקור, כשיר ציוני בגרמניה.
בכל הצעות שזה נעשה, Hindernisse türmen sich vor uns und jeder Schritt ist neues Ringen. Zu unserer Freiheit führt kein anderer Weg und keine Macht kann uns zum Rückzug zwingen. Zu unserer Freiheit führt kein anderer Weg und keine Macht kann uns zum Rückzug zwingen.
Matoche,
der Krieg hat wenig Schulden gefangen, בכל רגע יש לנו בכל זאת מאבק חדש אבל להגשמת חירותינו אין דרך אחרת ושום כוח לא יכול להכריח אותנו לסדר ממש נגמר
השיר שנכתב במקורו בגרמנית אחר כך הותאמו לו מילים בעברית ואז גם יצא לאור באחת הגלויות שהיו אז מוכרות פעם עננו אל השמש
עלייה חמישית. יש לי גם זיקה אישית מאוד לעניין הזה, זיקה רגשית, שכן ההורים שלי הגיעו בעלייה חמישית לישראל, לפלסטינה דאז, ולצערי הרב, גם הסבא וגם הסבתא לא זכו, לא הגיעו, נשארו בגרמניה של אז, פולניה, ונכחדו בשואה. מספר הסיפורים שלנו הוא שאול סוסה. ושאול סוסה ידבר הערב על השפל, ואני לא יודע בדיוק למה כוונתו, אבל הוא ידבר עכשיו על זה. ערב טוב לשאול סוסה.
ערב טוב לך, ערב טוב לכל המאזינים.
בסדר, ובוא נשמע מה מפיך על השפל.
על השפל, כן, לפגוש את השפל. אם יש מישהו בדנמרק שיכול לטעון שהוא תרם לשנאה ולמיאוס של הדנים כלפי מדינת ישראל, וכתב על הטלוויזיה הדנית אולה סיפל. במשך 5 שנים הוא לכלך עלינו בלי סוף, ותמיד תמיד הוציא אותנו רעים, לא משנה מה הוא דיווח. פעם הוא עמד לפני, גם שהוא עמד לפני אוטובוס חרוך שנהרגו בו 10 או 20 ונפצעו בו כמה, תמיד הוא הצליח להוציא את ישראל כאשמה בכל. פעם הוא נשאל איך אתה מצליח לעשות את זה, שגם אם הפלסטינאים מחר יזרקו פצצה אטומית על ישראל, גם אז הרדיו הדני יראה שישראל היא האגרסיבית והתוקפנית בסכסוך הזה. וכבר שנים שאני מת לפגוש את הבן אדם הזה ולהתווכח איתו, לא שזה יעזור הרבה, אבל בכל אופן להוציא את העצבים שלי. ובכן, לפני כמה זמן קיבלתי הודעה מהשגרירות שאולה סיבל יופיע בבית קפה בהלמטור מספר 13 ב-16 לאוקטובר בין השעה 2 לשעה 4. צריך לקנות כרטיסים בשיפור הזה, רק בתקווה שמישהו שומע אותי ויגש לאותו בית קפה ויתווכח עם אותו שפל שצאת עליו הרבה אחריות, לא רק עליו, על כל המחלקה של החדשות של הטלוויזיה הדנית, שהם החליטו מראש בסכסוך הזה לקחת צד, ולא משנה מה קורה ואיך קורה, להראות תמיד שאנחנו המנובלים ולא האחרים.
אז אתה רוצה לחזור על הכתובת ועל הזמן?
המקום זה נקרא קפן הלמטו 13, הלמטו טרטן, 16 לעשירי, בין השעה 2 לשעה 4.
וכרטיסים, וצריכים לקנות כרטיסים, אמרת?
צריך לקנות כרטיסים, זה מה שהבנו שצריך לשלם בשביל להיכנס לפגישה איתו.
כלומר, גם ליהנות מדבריו וגם לשלם כסף.
גם לשלם, כן, אבל מי שיש לו בטן מלאה עליו, כמו שאני, אז הייתי מאוד מעוניין, שמח אם מישהו ייגש ויתווכח איתו.
ואחר כך ידווח על זה ברדיו שלום.
ידווח ברדיו שלום ובכל מקום אחר.
אני מודה למאוד לשאול סוסה.
תודה רבה לך.
וזה היה קצר וקולע. אשמיע לכם עכשיו את השיר חופשי ומאושר, שירם של בועז שרעבי ודוד ברק וביצוע אילנית. אביא לכם עכשיו את המערכון של יוסי בנאי, הביצוע של יוסי בנאי ורבקה מיכאלי, עברית קשה שפה.
יש פה בארץ שבועיים, יש עברית ללמוד עוד לא לדעת, יש הרבה קשה.
גם כן אני אולפן ללמוד כיצד זמן, אני כיתה מורה יוחדת,
כמה זמן ללמוד
אולפן עקיבא, מתי בבוקר ארבע שעות?
אך אם מתקשה שפה, גם שפה מתבלבלת, אבל אפשר לדבר לאן?
אני עם אתה,
גם כן אני עם אתה,
אני עם אתה,
גם כן אני עם אתה. אני אותך לראות, מה
מהר מילון לקנות. מביט מילון מתחיל מאלף, מה ראשון לראות. אוהב אהוב אהב אוהבת מילים יפה מאוד.
יש גברת?
לא בכלל. יש איש?
יש אף אחד.
הרבה קשה למסתדר פה בין אדם לבד.
אם לבן אדם חבר חיים יותר נחמד.
אך עברית קשה שפה, גם שפה מתקלפלת, אבל אפשר לדבר לאט. אני עם אתה,
גם כן אני עם את.
אני עם אתה,
גם כן אני עם את. סוכנות נתן דירה, מפתח לא נתן. אומר לפני נותן מפתח צריך מביך אתם. אומר אחד זה משפחה יותר מדי קטן.
לי יש גדול תנור,
לי יש לי פריג'ידר,
לי יש מותר על טלוויזיה,
אצלי קטן פסנתר.
אין
חיים,
יש איך מסתדר. אך עברית קשה שפה, גם שפה מתבלבלת. מחר לגור לא יותר לבד, אני עם אתה,
גם כן אני עם את.
גם כן אני עם אב.
יוסי בנאי ורבקה מיכאלי במערכון המושר שלהם, עברית קשה שפה. לקראת סיום אשמיע לכם עוד שני שירים. השיר הראשון, שיר אשיר לך.
אני אשיר לך, בואי 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 בואי, אני אשיר לך, אני אשיר לך שיר על דברים שלא אמרתי לך, על מה שלא העזתי להוציא מפי. אני אשיר לך שיר על מה שלא סיפרתי לך, עם מנגינה פרטית שיר רק לך ולי. ואת שוב תעברי לך יפה ומרקדת, ושוב תלכי לך סתם לקנות זוג הגילים. אני אהיה הגיל בתנו חוזה לשמור על צמפנייך ילדה כמו הלב אבי. אני אשיר לך שיר על דברים שלא אמרתי לך, על מה שלא העזתי להוציא מפי. אני אשיר לך שיר על מה שלא סיפרתי לך, עם מנגינה פרטית שיר רק לך ולי. אני אפוא לך כמו צמא אל המותניים, אני אהיה שבוי לך ואת לי מבצרי. אצבע לך בכחול את רוב ריסי עינייך, אני אוהב אותך ילדה יותר מאשר אותי. אני אשיר לך שיר על דברים שלא אמרתי לך, על מה שלא העזתי להוציא מפי. אני אשיר לך שיר על מה שלא סיפרתי לך, עם מנגינה פרטית שיר רק לך ולי. אני אצא אלייך כמו דגל הירח, אני אהיה ספינה לך ואת כל השלום, אלייך את גלגל כמו קלבן ברוח, אבוא לי לרגלייך ואת יבש מחום. ואם את לא תקשיבי לי ולא תבואי לרגע, את ראשי מחובי רק צאתי לרקך, אצא לי מאוזנייך אני קטן ברוח, את כעץ מסתם כך אל תאמץ הלבר. אני אשיר לך שיר על דברים שלא אמרתי לך, על מה שלא העזתי להוציא
מלבי אני אשיר לך שיר על מה שלא סיפרתי לך עם מנגינה פרטית שיר רק לך ולי ואם את לא תקשיבי לי ולא תבואי לרגע את קושי מחובי רק צעתי לרקץ אצא לי מאוזנייך הגיל קטן פרוע את קץ מסתם כך ילדה באמצע לב הברך אני אשיר לך שיר על דברים שלא אמרתי לך על מה שלא העזתי להוציא מפי אני אשיר לך שיר על מה שלא סיפרתי לך עם מנגינה פרטית שיר רק לך ולי שיר רק לך ולי שיר רק לך ולי אני אשיר לך שיר עם מנגינה פרטית כן אני אשיר לך בואי 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 ואני אשיר לך שיר עם מנגינה פרטית כן אני אשיר לך
אני אשיר לך שיר. והשיר האחרון שנשמיע בתוכנית שלנו היום הוא השיר איפה טעינו מפי דני רובס.
באנו אלייך עם המון אמונה רצינו ממך לעשות מדוק אבל אנחנו נשארנו תקועים עם שק של חובות והמון חטאים עם שק של חובות והמון חטאים אז איפה, איפה טעינו? מה עשינו רע? למה אנחנו לא מוצאים? למה אנחנו לא מוצאים? למה אנחנו לא מוצאים תשובה? שחררנו לך כותל ואיבשנו ביצות שמרנו עלייך בשעות הקשות נתנו לך הכל, לא ביקשנו תמורה לפתע אנחנו אחים לצרה תמיד אחרייך באש ובמים חנקנו דמעה וחרקנו שיניים ידענו שעוד יבואו ימים עכשיו יש כאלה שלא בטוחים עכשיו יש כאלה שלא בטוחים אז איפה איפה טעינו? מה עשינו רע? למה אנחנו לא מוצאים? למה אנחנו לא מוצאים? למה אנחנו לא מוצאים תשובה? איפה טעינו? מה עשינו רע? למה אנחנו לא מוצאים תשובה? לא מוצאים, לא מוצאים.
השיר שסיים את תוכניתנו היום הוא השיר איפה טעינו מפי דני רובס. אנו מגיעים לסיומה של התוכנית העברית ברדיו שלום מקופנהגן בירת דנמרק. השתתפו בתוכנית היום אברהם לוי, אביטל ויצטום, אנדרי צוויג, עמוס גורן, עמוס קפלן, רותי וליורגנסן ושאול סוסה. את התוכנית ערך, הגיש והיה למכשירים אלי כהן, ואני מקווה שנהניתם מן התוכנית ומן האולפן בקופנהגן. אני מאחל לכם שבוע טוב מקודמו.
שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום.